את יור סרוויס, פודקאסט שירות חוויית לקוח בצרכנות מבית שופרסל. והפעם, למכור קציצות כמו תיקים של לואי ויטון. השף אבי ביטון וצביקה ביידה, סמנכ"ל לקוחות ושירות בשופרסל, בשיח על שירות, טעמים וחוויית לקוח קולינרית.
שלום לכם, אנחנו בפרק נוסף של את יור סרוויס, פודקאסט השירות, חוויית הלקוח והצרכנות מבית שופרסל. בפודקאסט אנחנו משוחחים אנשים מעניינים מתחומים שונים על זוויות שונות הנוגעות לתחום העיסוק שלנו, שזה תחום השירות, חוויית הלקוח והצרכנות. המטרה שלנו היא להכיר את הצרכן הישראלי יותר טוב, לדעת איך אנחנו יכולים להיות אנשי שירות יותר טובים, ואם אפשר גם על הדרך לעשות שירות למי שמאזין לנו, ולהיות ככה אנשי, שכולנו נהיה ככה אנשי שירות טובים יותר. והיום יש לנו פה שיחה מרתקת עם מישהו שיכול לשפוך אור לא רק על שירות, אלא גם על אוכל וקולינריה, ולא פחות מעניין מזה גם על התפתחות ובניית קריירה, ותכף נדבר על זה. אבל לפני הכל, אני והשף אבי ביטון, שנמצא פה איתנו, אלן אבי, מה קורה?
שלום, שלום, העניינים, תודה שהזמנת אותי.
וכיף, כיף גדול וכבוד גדול, ואנחנו, זה סוד קטן, מכירים לא יום ולא יומיים, אלא עשיתי חישוב 22 שנה.
מאז... כשאתה אומר מכירים, זה אומר ישנים יחד. כן.
אני רודה בך. כן. אני הייתי המפקד טנק, נדמה לי שזה היה אז 3א או 2א.
2א.
2א בפלוגה ח' בגדוד 74, פלוגת הצמאפ, מי שלא יודע, זה צוות מחלקה פלוגה, זה בעצם האימון המתקדם, פלוגת המסלול של חיל השריון, ואבי היה הטען שלי בטנק, כן, כן. זה היה עוד לפני שהוא היה שף גדול ומוכר. אז ככה שאני באמת אפילו הייתי אומר גם מאוד גאה בדרך שעשית, כמי שהכיר אותך כשעוד היית...
טען סורר.
טען סורר, אבל מה, תמיד כוכב ומצחיק. אבל מאז שהיית רק מצחיק, הפכת להיות גם באמת אושייה בתחום שלך, עם דרך ארוכה שעשית מאז שהתחלת אי שם בשכונה שבה גדלת ועד שהגעת לאיפה שאתה נמצא היום. אז למי שלא מכיר באיזושהי תצורה, אולי תספר בכמה מילים על עצמך.
טוב, זה הולך להיות אוסף של קלישאות עכשיו, אתה יודע.
אנחנו חיים טוב גם עם קלישאות.
אז ככה, האמת שהחיבור לאוכל והמקום שממנו אני בא זה מה שהולך יחד. אני נולדתי בפרדס כץ, שכונה בתוך בני ברק, שהגאווה הגדולה בשכונה, נניח למאמות וגם לגברים דרך אגב, זה היה בישול. זאת אומרת, אני זוכר שאני גדלתי בבניין בין שלוש קומות, והבניין הזה היה מיזוג עלויות, עם איזה שכנה עיראקית, פרסייה, רוסייה, מרוקאית וכו'. ואני הייתי מסיים נניח ביום שישי ללמוד ב-12 בצהריים, אנחנו גרנו בקומה שלישית, הייתי ב-12, נכנס לבניין ב-12 וחצי, אבל פיזית לבית מגיע בשעה 3 בערך. כי הייתי עוצר בין הקומות, עובר אצל כולם, והזיכרון הזה שלי בתור ילד קטן שמגיע למאמות האלה, שנורא אוהבות את זה, שאני גם אוהב את האוכל שלהן, זה משהו שנוקח איתי עד היום, הגאווה הזאת באוכל, שהיה אז נטול אגו, זאת אומרת, זה היה גאווה אמיתית, תורה לגבי המטבח שלך. אז זה התחיל שם, וכבר מגיל צעיר התחלתי להתעסק עם, באוכל, גם במסעדות באופן יותר מקצועי. תחשוב שעבדתי בגיל 14 בקפולסקי, שאז זה היה כאילו הדבר.
אגב, הכל... עוגת היער השחור המפורסם.
לפורס, והכל היה מוקרם דרך אגב. כן, תפוח אדמה מוקרם, בליצ'ס מוקרם, מיסטפוזים מוקרם. אין משהו לא מוקרם. אז זה היה נורא נורא כיף, ולמדתי המון דווקא שם. אגב, אני גם, חשוב לי להגיד גם מי ששומע אותנו ו... בצורה כזו או אחרת, בצורה ביזרית, חושב כן להיכנס לתחום הזה. Mm-hmm. חשוב להבין שאתה לומד בכל מקום שלא תהיה. זאת אומרת, מהבית קפה הכי הכי קטן, פשוט, דרך אולמות אירועים הכי נוראים, אתה תמיד תלמד משהו במטבח.
לא הכל זה
הכוכבי
משלן.
אני חושב שזה הפוך, תכף נדבר על זה, אבל דווקא לקחת את האוכל הביתי ולהביא אותו לעילי,
מדהים.
אז זה באמת הלימוד הזה. אחר כך כבר הגעתי למסעדות טובות, בצבא לא רציתי להיות טבח, והתגייסתי לשריון.
האוכל היה אגב לא כזה נורא.
לא, היה אוכל טוב, היה טוב מאוד. אני זוכר דווקא רגעים מכוננים בתורנויות מטבח.
ג'קי ניהל את המטבח ביד רמה.
כן, אז היה נחמד, המון בצקלים, המון בורקס, והמון צרבות. אבל בסך הכל היה בסדר. וזהו, גיל, אחר כך המשכתי לעבוד במטבחים בארץ ובחול, ובגיל 24 פתחתי את המסעדה הראשונה שלי.
הדורה.
הדיקורים,
הדורה. הדורה המפורסמת.
כן, 11 וחצי שנים הייתי שם.
יאללה.
כן.
אני זוכר אגב שיחה שלנו, מאז גם התפתחת עוד לכמובן מעדניות, ותכף לדבר על זה, אני זוכר ש... אני לא זוכר אם דיברנו, הסתמסתי איתך לפני משהו כמו שנה, בשנת הקורונה, וכזה אמרתי לך, אחי, אתה גאון, כאילו איך... איך אתה כאילו עשית משהו, אני לא יודע אם במודע או לא במודע, שעזבת את המסעדנות לטובת מעדניות, כאילו חזית מה הולך להיות בקורונה.
תשמע, אם לא היה לי את המעדניות בקורונה, זה היה מבחינתי נורא והיום, כי אני מהשפים הבודדים שלאורך כל הקורונה כן עבדו. ואנחנו איכשהו, גם אתה וגם אני נוגעים גם בשוק הקמעונאי.
איכשהו, איכשהו,
כן, בקטנה,
לא.
וזה היה, זו הייתה עדנה גדולה השנה הזאת לשוק הזה.
ומה המגמה שזיהית עוד ביציאה? הרי באיזה שלב עזבת את המסעדה הכלית שלך, והחלטת ללכת לכיוון אחר לגמרי.
מכרתי את הדורה, כי אתה יודע, יש לי ילדים וזה, ושישי ושבת, והיה נורא נורא קשה. אגב, גם ברמת הניהול האישי, היה נורא קשה להתנהל, גם בתור שף,
לחיות את החיים האלה של שף ומסעדה. בדיוק,
גם בתור שף, וגם בתור מסעדן, וגם בתור איש משפחה, זה היה לי מאוד קשה. אז אמרתי שאני אעשה איזה פאוזה, כי זיהיתי באמת שאנשים, קודם כל לא יודעים לבשל. וזה מזל, כי אחרת לא הייתה לי פרנסה, בטח. אבל באמת, הרבה אנשים רוצים להכין אוכל בבית ולא יודעים איך. אז מעבר לפלטפורמות של הלימוד וכאלה, וגם אנשים נורא בא להם לקנות. עכשיו, בסוף בסוף בגדול יש משהו, מעדניה זה תמיד נתפס כמשהו יקר והכל, אבל בסוף כמשהו פרטני, אם אתה הולך וקונה לעצמך כמה קציצות, ומפרום אחד וקצת קוסקוס וטיפה מטבוחה, בסוף בסל קנייה זה לא מאוד יקר. ואת זה זיהיתי מהפעם הראשונה, וזה פשוט עבד.
אבל אני חייב להגיד לך שאני זוכר שפעם קפצתי למעדניה שלך ברמת אביב, שהיא נדמה לי הייתה הראשונה שלך.
כן.
ואתה יודע, שאלתי איפה אבי, כזה, וציפיתי לראות אותך עם איזה כוס יין בצד, כמו שאתה לפעמים רואה מסעדנים כאלה, אתה יודע, מפונפנים, ואני רואה אותך עם היד כזה, אתה יודע, עם קמח כזה, כן. עד המרפק, שמלה שזה משהו, והשותף שלך, שאני לא זוכר את השם שלו.
אבי, גם אבי.
נכון, גם אבי, כזה קורא לך, ואתה יוצא כזה וזה, ואז יצאת אליי כאילו,
כן.
אתה עדיין בשוחות.
אני אגיד לך למה. קודם כל זה, לי מאוד כיף לבשל אוכל ביתי. זאת אומרת, אם שואלים אותי מה אני הכי אוהב להכין, זה את האוכל הזה. אסירים, על הערבב, על הלוש, הדברים הבאמת שהם יותר כאילו סיזיפים. לי זה עושה הרבה יותר כיף, הרבה יותר
כאילו שם הפה שלך, זה מה שאתה נהנה לעשות.
ובשונה ממסעדה, במעדניה אין את הפינס שיש במסעדה. אין את הגלורי הזה, אין את הכוס יין של השבת בסוף הערב, ולדבר עם השולחן הזה, ולהכיר את הבחורה, אין את זה. עכשיו במעדניה אתה באמת...
זה רק המוצר.
זה המוצר, הוא חייב להיות טוב, אחד הדברים שאני לומד מיום ליום זה האריזה. האריזה זה בעיניי אחד הדברים הכי חשובים במעדניה.
וואלה, כאילו כאמצעי פרסומי או בשביל הלקוח שמגיע הביתה עם האריזה?
זה ההבדל, אתה יודע, אני, הדברים שחקוקים לי בתור ילד זה שאני מגיע הביתה, פותח את המקפיא, רואה קופסה של גלידה, פותח את הגלידה, רואה קובות. הבנת? עכשיו זה... זה בדיוק ההפך ממה שצריך לעשות. אנשים שעושים קציצות בבית, או שמכינים תפשיל בשר לילדים, או אפילו אורז, בסוף הם אורזים את זה בצורה די מאפנה כזאת, או באיזה קופסה של גלידה מפעם, או באיזה פלסטיק שהם קנו בסופר אצלך איזה משהו, והם סוגרים אותו.
נכון.
ושאתה מקבל...
קובה בטעם קרמיסימו.
כן. זה היה נורא. אתה יודע, אתה מצפה למשהו מתוק, אתה פותח קובה. לא כיף. ושאתה רואה את האריזה, אתה יודע, אני תמיד אומר לצוות שלי, אנחנו מוכרים קציצות כמו שלואי ויטון מוכרים תיקים.
מדהים, אומרת, מדהים.
לי זה מאוד מאוד חשוב. החוויה הזאת, אנחנו גברים, קנינו פעם תיקים לנשים שלנו, זוג הגילים או משהו כזה, אנחנו יודעים שהאישה או הגבר לוקחים את השקית.
אתה אומר את זה, לאשתי יש מחר יום הולדת, אז אני צריך להתחיל להיערך.
לאשתי הייתה אתמול יום הולדת,
okay.
והייתי פה גם בבורסה, כי קניתי לה צמית טניס.
אוקיי.
Okay. כן. היום זה יהיה יותר זול מהצמית טניס.
טוב, מזל שהפרק הזה פורסם אחרי היום הולדת.
כן, אז אני, אז החוויה הזאת של לפתוח את השקית, ובתוך השקית יש קופסה, ואתה פותח את הקופסה, ובתוך הקופסה יש עוד נייר, ואתה פוצץ את הנייר, ואז יש עוד קופסה פלסטיק, ושם הקציצות נמצאות. על זה בעצם משלמים. גם על, כמובן על הטעם, חשוב שזה יהיה טעים ולא יהיה קשקוש, אבל האריזה היא מאוד קריטית, וגם שתהיה נוחה. זאת אומרת, שבסוף אתה יכול לקחת את הפלסטיק הזה ולאחסן אותו בצורה טובה במקרר.
וזה בעצם מה שאנחנו אומרים כאנשי חוויית לקוח. מה זה חוויה? ההפך משירות. שירות זה כאילו נורא ברור מה זה, שאתה עונה במוקד מהר, שאתה נחמד, שהמלצרית מחייכת וכך הלאה. חוויה זה מאלף ועד תף. זה גם האוכל, זה גם המוזיקה שאתה שם במסעדה ושהיא תהיה מתאימה, זה גם הכלים, כי כל דבר אחד כזה שלא... אני אתמול אגב הייתי במסעדה שלא נגיד את שמה, ובסוף עם האספרסו הגישו לי כוס כזאת של סודה קטנה שעם האספרסו, והחלק מלמעלה היה שבור, אבל לא סתם, לא נקודה כזאת שאתה רואה, ממש שבור ברמה שפלא שלא נחתכה לי כל השפה, ואגיד לך את האמת, עכשיו זה בסדר, זה קורה, זה לגיטימי.
אבל זה מבאס.
אבל זה, ואפילו גם, ותוסיף לזה גם את התגובה של המלצר שהייתה קצת אדישה כשהראיתי לו את זה, הרגשתי משהו כזה קצת חוסר אכפתיות מהצד שלהם, למרות שכשאתה חושב על זה, יכול לקרות שכוס שבורה תוגש ללקוח. אבל איך הכל ביחד נהרז לך, אפרופו האריזה שאמרת, זאת החוויה.
אתה יודע, זה אחד הדברים שאני תמיד אומר אצלי במסעדה, שכל שבורה למשל, צלחת שבורה זה משהו שלי, זה נורא, אי אפשר להגיש את זה במסעדה, ומי שצריך לשים לזה לב, זה בראש ובראשונה השוטף כלים, ואני אומר לו, תשמע, אם אתה רואה כל שבורה, תעיף אותה. זאת אומרת, זה השוטף כלים, והמלצר שמגיש את זה, והמנהל מסעדה, זאת אומרת, יש איזה כמה אנשים בדרך שהיו צריכים לראות את הכוס הזו ולא ראו, וזה חוויית שירות לא טובה מבחינתי.
אבל שאלה, אתה כשף, הלוא בסוף המומחיות שלך, אתה הגעת למקצוע הזה, מתוך, אתה לא מאנשי עסקים שפתחו מסעדה, אתה שף שנהיה איש עסקים.
נכון.
זאת אומרת, המומחיות שלך היא בלהכין אוכל טעים. אבל כאשר אתה פותח, אתה או המקביל, הקולגות שלך פותחים את האדורות של העולם, האם הם, הם ואתה מנהל את כל החוויה, כולל המוזיקה והכלים, אם זה יהיה כלי חרס בוחרים כאלה, או שזה יהיה צלחות מפונפנות אחרות, או שאתה אומר, אני מומחה למזון, אבל מישהו אחר עושה את העיצוב של, של החוויה, אני לא מדבר על עיצוב במובן אדריכלי, אלא על הרעיונות של איך, איך בסוף כל החוויה תיראה.
אז תראה, קודם כל, טבחים, אתה מכיר את זה שיש לך מנה בצלחת, לפעמים אתה הולך למסעדה, ואתה לא כך יודע איך לאכול אותה. נכון? אתה מכיר, כי נגיד אתה מזמין איזה מנה של דג נע, כן. ויש לך פה את הדג ופה את הרוטב ופה את הזה, אתה לא, זה לי למשל מאוד חשוב, ואני לפעמים גם עובר, תקשיב, קח את המזלג, שים את הדג, אל תת הסלט, נורא חשוב להכין את זה ביחד. שכת
בדיוק. רוטב זה, לשים את זה בפנים ולא את זה מעל. בדיוק.
עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אני בתור טבח יודע איך אני קודם כל רוצה שיאכלו את המנה הזאת, ואני גם יודע איך יגישו אותה, אבל גם מצד שני אני מאוד אוהב שיהיה סביבי גם אנשים טובים שיעזרו לי בדבר הזה. כי אני מאוד אוהב עוד דעות של אנשים, אתה יודע, בסוף אני יכול להחליט, אבל אני גם מאוד חשוב לי מה... בין אם זה מה המלצרים חושבים על המנה, אתה יודע כמה פעמים עשיתי מנה, כשהי חשבתי שהיא מדהימה, נתתי אותה טעימה, שלושה אנשים אמרו שהיא לא טובה והיא לא נכנסה לתפריט. זאת אומרת, זה בדוק, אם המלצרים שהיא לא אוהבים את זה,
היא לא תהיה שם.
היא לא תהיה שם, כי זה לא יעבוד. אז חשוב לי גם לשמוע מאוד מאוד דעות של אחרים.
עכשיו, אני רוצה לדבר קצת על, על הנושא שלשמו התכנסנו, שזה נושא השירות, כי תחום המזון והמסעדנות שאתה בא ממנו הוא רווי שירות. בעצם יש, כשאתה בוחן מסעדה, יש שני דברים. יש אחד את האוכל שמגישים לך, ושניים זה השירות שלך. זה אפשר להפריד אחד מהשני?
או שזה שני שירות? מה יותר טוב בעיניך, אגב? מה יותר חשוב בעיניך, אוכל או שירות?
בוא נגיד את זה ככה. יש חוויה שאתה מגיע, החוויה היא נהדרת, כולם נורא נחמדים והכל איזה, אבל האוכל פשוט גרוע. ויש מצב הפוך, שהאוכל מצוין, אבל מתייחסים אליך, וזה אגב חוויה, אני קורא לזה קצת תל אביבי באיזשהו מקום שלה, אתה מרגיש שעושים לך טובה.
מנוכר כזה.
מנוכר כן, ואיזה. כן. זה בדיוק זה, זה שניהם לא טובים. זה צריך להיות גם, בעיניים שלי, גם וגם.
תראה, אני למשל, יש המון פעמים שאני הולך לאכול באיזה מסעדה, או בבר, האוכל או משהו, אני חוזר לשם.
בגלל החוויה.
כן.
בגלל אני, המוזיקה, המוזיקה, או הווייב, או...
המוזיקה נורא כיפית, והווייב נורא מדליק, והשירות מגניב, והאוכל לא בסדר. אבל מבחינתי עדיין אוכל זה 50%. זאת אומרת, גם היום בקפה פופולר לצורך העניין, שזה מסעדה שיש בה, זה גם מסעדה ויש בר למטה, וזה שתי חוויות שונות לחלוטין, כי הבר הוא ארטקור ומוזיקה גבוהה ואוכל אחר, אוכל אגב שמוגש יותר קטן, כי בבר, ברוב המקרים, הנה זה גם עניין, בבר למשל, אי אפשר לחתוך אוכל.
אי אפשר לחתוך אוכל?
לא, צריך לאכול אוכל עם מזלג. אתה יושב על בר, אתה ברוב המקרים, או אתה בדייט, אתה עם כוס ביד, אתה מפלרטט, הראש שלך הוא לא בלחתוך, זאת אומרת, רוב הסיכויים...
אנחנו כבר לא מפלרטטים, נכון, אנחנו נכון, נשואים, נכון, אנחנו נכון, לא יודעים בכלל נכון. מה זה, שכחנו מזה.
נדבר על הלקוחות.
כן, כן.
ברוב המקרים, ברוב המקרים בבר, גם אם יושבים כמה גברים אגב, הם עסוקים בלדבר, הם עסוקים בחוויה.
לא בלעבוד על המנה.
לא עכשיו. בלעבוד על המנה. ולכן לי מאוד חשוב בבר שלי שהמנות יהיו קטנות יותר, ושב-99.9% מהמקרים אתה יכול לאכול את זה או עם הזלג, או לחתוך את זה עם הזלג. סכין כמעט ואין לי, זאת אומרת, אני לא משתמש בזה. כי זה חלק מהחוויה שדיברנו עליה קודם, ובעיניי, אם השירות הוא מצוין, לא פחות מזה, אם השירות הוא מצוין, והכיסא הוא נוח, ויש לך אחלה מיזוג, ואחלה סאונד, וגם האוכל הוא טוב, זה אחלה, אני חושב שגם אם האוכל הוא טיפה פחות טוב, עדיין בחוויה הכוללת זה יכול לעבוד.
ואני רוצה רגע לדבר על ישראל כסוג של מעצמה קולינרית, כי ללא ספק התחום הזה עשה מהפכה בשנים האחרונות, ואתה יודע, הזכרת את קפולסקי, אז מאז תקופת קפולסקי התפתחו פה דבר או שניים, וגם אתה באמת היית ואתה עדיין בעלים של מקום כמו פופולר או כמו המעדניות, ולפני כן הדורה שזה מסעדות, ואני אומר את זה גם מניסיון אישי, כי הייתי בכולם, מדהימות, ואני מרגיש, ופה אני לא מדבר על המקומות שלך אלא כללי, ש... ישראל מאוד מאוד התפתחה בתחום של המוצר הקולינרי, ובתחום של השירות אולי קצת פחות. ואני אתן דוגמה. שנסעתי, שהייתי בשוויץ לפני כמה שנים, אני זוכר שהייתי באיזה מסעדה כזאת, אתה יודע, מהאירופאיות הכבדות, אתה רואה את המלצרים שם, ברמה לפעמים שהיא כבר קצת מעיקה, אתה רואה איזה מלצרים בני 70, אנשים שכל החיים שלהם...
עומדים מאחוריך.
זה מה שהוא עושה, והוא לא נותן לך לזוז והכל. בישראל, אתה נמצא הרבה פעמים במסעדות שהן מאוד 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 יוקרתיות, האוכל באמת, לדעתי, טופ טיר, כאילו ברמה הכי גבוהה שיש, אבל לפעמים בהתנהלות של המלצר או המלצרית, אתה מרגיש משהו עדיין קצת הסטודנטית הזאת שעושה עושה את הכסף הטוב במלצרות, אבל זה בוודאי לא המלצר המקצוען של גרמניה או שוויץ. דרך אגב, לנו כישראלים גם, סליחה על הביטוי, אבל המשהו הקצת מפולצן הזה של, אתה יודע, של מלצר כזה שהוא אובר מעונה וזה, אולי זה גם פחות מתאים, כן. אבל עדיין הפער בין האוכל הגבוה לבין השירות, שהוא עדיין ככה קצת מאוסס, קיים בישראל, אתה רואה את זה ככה?
שמע, זה נגעת בנקודה מאוד רגישה, כי אין באמת מקצוע כזה בארץ, מלצרות. מלצרות זה תמיד בדרך ל...
כן.
יש לי, אתה יודע, יש לי מלצרים שהם שנה רביעית ברפואה. כנראה שאולי יש ארסים מלצר עוד הרבה זמן. עכשיו, אנשים מאוד מאוד איכותיים, שלומדים פסיכולוגיה ולומדים רפואה וזה, כנראה שהם לא יישארו הרבה זמן, וזה תמיד בדרך ל... ואגב, הפער הזה בעיניי בישראל תמיד יישאר, כי מלצרות אף פעם לא יהיה פה מקצוע. זה עדיין לא... זה גם לא יהיה, זה לא משהו שאנשים יגידו, טוב, אני רוצה להיות מלצר כל חיי, שאגב, זה אחלה כסף, נכון. כן? בוא נגיד את זה, אבל זה עבודה קשה, וזה שישי ושבת, וזה לא מתאים לכל אחד. אבל אני חושב
וזה שזה... גם עניין של איזשהו מיתוג כזה של מקצוע לסטודנטים, או נכון, מקצוע לתקופות נכון. מעבר.
ומצד שני, החלק של המטבח הוא כן מקצוע, וזה כן דרך חיים של אנשים. וזו ההתמקצעות שלי גם בתור טבח, וגם של הטבחים הצעירים שעובדים אצלי. זאת אומרת, מצד אחד יש לך את הפער הזה שמלצרות וניהול מסעדה תמיד יהיה המקצוע על הדרך, לנצח בעיניי פה בארץ, והמטבח לצורך העניין, שאגב התפתח לא בגלל הטבחים, התפתח בגלל הלקוחות. הפוך.
נכון.
האתגר הזה של הלקוח הישראלי, שרוצה כל הזמן משהו חדש. אתה יודע, אתה מדבר על מסעדות בשוויץ או באיטליה, אז זה נורא מצחיק שאני יכול לשבת עם זוג לקוחות שלי במסעדה, ואז אומרת, תשמע, הייתי שבוע שעבר בחבל פיימונטה באיטליה לצורך העניין, ואכלתי במסעדה, אתה לא מאמין, 90 שנה לא החליפו תפריט. ואז הוא אומר לך, תגיד, כמה, תשנה קצת משהו, אתה כבר חודש וחצי אותו תפריט, אתה אומר לו, יאללה, אתה מבין איזה בס הזה, 90 שנה אתה מתגאה בזה, פה אתה בא לארץ, אתה רוצה תוך חודש וחצי להחליף תפריט.
ברור.
וזה בדיוק זה. כי הלקוחות שלנו, קודם כל הם פיין שמקרים, הם יודעים מה הם רוצים, הם לא נותנים לך שנייה של חסד, אין דבר כזה.
איך הצרכן, אני מניח שהיו לך גם לאורך הדרך גם לקוחות מחול, וגם אתה עבדת קצת בחול.
ברור.
איך הצרכן הישראלי, בהשוואה לצרכן, הצרכן של המסעדות אני מדבר, בהשוואה ללקוח איטלקי, צרפתי או אמריקאי?
חד משמעית, אנחנו הרבה פחות תמימים מהלקוחות האלה. זאת אומרת, הלקוחות האירופאים הם הרבה, יש תמימות מאוד יפה, אפילו סלש נאיביות.
כן?
כן, בלקוחות מחול. כן. לקוח הישראלי יודע מה הוא רוצה.
איך זה בא לידי ביטוי?
שמע, באוכל יש טרנדים. אם בשנות ה-80, אם אתה זוכר, כולם בישלו עם בטטה. נכון, הייתה לביבות בטטה של אורנה ואלה, וכולם עשו בטטות. ואחרי זה היה פסיפלורה, ואז הגיע חציל בלדי.
נכון.
נכון, יש קטע כזה. עכשיו, בשנים האחרונות, יש לך, כולם אומרים וגיו. נכון? בשר וגיו. עכשיו, אף אחד לא יודע מה זה באמת.
מה זה וגיו?
וגיו זה סוג של, פרות שגדלות ביפן, שמקבלות טיפול מאוד מאוד מסור. בשנים האחרונות התחילו גם מגדלים ישראלים להביא את זה לפה, דבח וכו'. אבל מבחינת הלקוח הישראלי, תביא לו סטייק, אני רוצה וגיו. אני רוצה וגיו. עכשיו...
כי זה טרנדים כאלה, וזה באזוורדס כאלה.
נכון, עכשיו, אתה בתור מסעדן אומר, רגע, אני עכשיו חי... עכשיו, זה בשר מאוד מאוד טוב, ומאוד מאוד יקר, ואני אומר לך, שאם אתה תאכל את הבשר הזה או בשר אחר, זה נורא מבאס, כי אתה לא רוצה לחזור לבשר ההוא.
כן? עד כדי כך?
עד כדי כך. אגב, זה לא...
חשבתי שהאנגוס שלנו בשופרסל זה הטופ, לא?
תשמע, זה...
אגב, אחלה בשר.
זה אני קונה הביתה.
אחלה של בשר.
לעשות סטייק עם זה. כי בוא, אני לא אקנה עכשיו לילדים שלי כל יום, או לי וגיו. כי זה בשר מצוין, האנגוס. הוא אחלה בשר, והוא רך, והוא טוב, והוא טעים. אבל זה, יש דברים, אגב, שזה עובר בבית וכאלה, אבל במסעדות זה פחות יעבור.
ובטעימה עיוורת זה ממש הבדלים מוחשים?
אני חושב שכן, אני חושב שאחרי 20 פעמים שתאכל סטייק וגיו, אתה יודע להבדיל ביניהם, כן. אז הלקוח כן יודע מה הוא רוצה, הוא רואה תוכניות בישול, אז הוא כבר שופט, הוא שופט תוכנית אוכל, זאת אומרת, כל לקוח הוא יודע.
שזה מטורף, כמות התוכן שיש בבישול, כאילו החשיפה של אדם שלא מתעסק במזון בשוטף, לתחום הזה דרך מאסטר שף ותוכניות אחרות היא מטורפת.
נכון, עכשיו תראה, אנחנו רק שומעים אותנו, אבל תמיד יש את התנועה הזאת שעושים, שלקוח לוקח את הפלאפון שלו, ואז הוא תמיד קרב, אני כבר קורא את זה, אני יודע, ואז הוא אומר, בוא תראה מה בישלתי אתמול. ואז הוא מתחיל לפתוח לך תמונות, ואתה רואה מה הוא בישל אתמול, ואתה חייב... הלקוחות קודם כל נהיו שופטים של אוכל, כולם מבשלים, אגב, שנת הקורונה, כולם בישלו בבית.
נכון, נכון.
שלא משנה מאיפה באת ומה היית ביניהם, היית פרופסור או קופאי בסופר, בישלנו בבית. כולנו בישלנו בבית.
ראינו את זה גם בצריכה, ראינו את זה הרבה יותר מוצרי בישול ואפייה.
אז הלקוח הישראלי, הדרישה שלו היא גבוהה יותר. תארים בדרך כלל באים לבלות פה. אין להם, אף אחד לא יגיד לך, תכין ככה או תעשה ככה או בוא תראה מה הכנתי בבית. אנחנו פה בבית, אצלנו בישראל...
בקיצור, לא פריירים, רוצים מה שאנחנו יודעים, לפעמים יודעים יותר, חושבים שאנחנו יודעים יותר ממה שאנחנו יודעים, ובסוף זה הלקוחות שלנו.
זה הלקוחות שלנו, וזה בסדר, כי זה גורם לי לקום ולעשות דברים חדשים כל הזמן, ולא לשקוט על השמרים. ואגב, בגלל זה יש פה קולינריה טובה, זה מה שאתה חייב לדבר. כי שפים קמים ואומרים, אוקיי, איך אני מחדש, איך אני מרגש, איך אני עושה עוד ספיישל, איך אני מביא את המטבח שלי לרמה יותר גבוהה, כדי שהלקוחות האלה יהנו ויחזרו עוד פעם.
אני רוצה רגע לשאול אותך על סגנונות של שירות, כי בסוף יש כמו כל דבר, יש כל מיני, כמו שיש כל מיני סוגים של שפים, יש כל מיני סוגים של לקוחות, וכשאתה מנהל מסעדה או בר מסעדה כזה, ויש את אבא שלי, שהוא, כשהוא פונה אליו מישהו וקורא לו אחי, אז זה נראה לו מאוד, אתה יודע, הוא מצפה, שילד בן 30 לא יקרא לו אחי, אלא יקרא לו אפילו מר ביידה כזה, וכשיש, ואני לא רוצה שיקראו לי מר ביידה, אני מעדיף שאין לי בעיה שיקראו לי אחי, או שיקראו לי תגיד, או סליחה, או כזה. כשאתה מנהל חוויית שירות, הלו, אתה מכשיר את האנשים שם, נכון. אתה עובד איתם, אתה עושה להם הדרכה, אתה מייצר איזשהו DNA, איך אתה גורם להם לדעת, זאת אומרת, האם אתה נותן one level of service, או שאתה מצפה הם לעשות איזושהי פרסונליזציה בשירות?
אז זהו, ככה, תראה, במעדניה יש שירות א', במסעדה שירות ב', ובבר שירות ג', זאת אומרת, זה כמה דברים שונים.
כאילו נניח, גם לפי הפלטפורמה.
בטח, נניח במעדניה, השירות הוא הרבה יותר friendly. במעדניה, אחי, זה עובר אצלי, אגב, גם לא לכל גיל, זאת אומרת, לגילאים שבאים מבוגרים.
טוב, אם אתה בן 30 ואתה קורא לבן 70 אחי, אז כזה יש פה איזה פער.
אתה גם פתטי, אבל אני אומר, אז זה אין בעיה לקרוא לאחי. אגב, גם תנועות גוף, לצורך העניין במסעדה.
מה, כאילו לא לגעת בלקוח?
לא, זה ברור, אבל במסעדה אף פעם מלצר לא ישים ידיים על השולחן שהוא מדבר איתך.
וואלה.
כן. בבר אין לי בעיה. בבר אין לי בעיה שהוא גם מתכופף.
והתיישב
אפילו. כן, לידך. במסעדה זה לא יקרה בחיים. זאת אומרת, במסעדה הידיים תמיד יהיו בצדי הגוף, או מאחורה, אף פעם הוא לא ייגע בשולחן.
וזה דברים שאתה כשף מקפיד עליהם?
ברור, כי זה חלק מהעניין. אגב, תיירים שהם כאילו מנומסים ומפונפנים, יש דברים שהם מאוד חורים להם. הם לא מבינים את החוצפה הישראלית הזאת, שעכשיו מלצר יבוא, יתקרב אליו ויגיד לו, "My brother." אוקיי, זה לא...
Bro.
Yeah. זה לא עובד.
אני זוכר שאבא שלי פעם חזר מטיסה מחול לארץ במחלקת עסקים בחברת תעופה ישראלית, והדייל שאל אותו, תגיד, אני יכול לקחת את זה? לצלחת שהייתה על השולחן עדיין של המטוס, הוא אומר לו, אני יכול לקחת או שאתה עוד עובד על המנה? הרבה שלי חזר מזועזע, הוא אומר לי, איך דייל אומר לי עובד על המנה? ואני מבין אותו, תשמע, הוא בחוויה שלו, בטח בביזנס קלאס, זה לא אמור להישמע.
נכון, אבל באמת החוויות הן מאוד דינמיות, כי שוב, במעדניה זה יכול להיות, אתה יודע מה, אני גם מאוד אוהב שיום שישי, במעדניה ובחמישי, שזה מאוד מאוד עמוס, ויש טיפה מוזיקה, אגב, גם המוזיקה היא קריטית, אז הדציבל טיפה עולה במוזיקה בימים האלה, שיש יותר עומס של אנשים, כי זה תמיד יותר שמח, ותמיד עושה איזה מייקאפ נורא מדליק לאווירה, אז אין לי בעיה לצורך העניין, שעובד א' במרחק של 15 מטר מעובד ב', ייתן לו גם איזה צעקה. זה גם בסדר, זה הופך את זה למשהו מדליק, נחמד, בדיוק, ויותר חם. במסעדה זה לא יכול לגרום, מלצר לא יכול להגיד לו, תביא את הסלט קרובית לשולחן 14. כן?
עכשיו,
זה לא יכול לעבוד.
תגיד, בסוף המסעדות, בפרט הטיפה יותר גדולות, זה צוותים של עשרות אנשים, וגם כן. אני מניח שיש תחלופה לא כן. קטנה, כי זה חבר'ה צעירים, וחלק באים, וחלק הולכים והכל. איך אתה מייצר את זה? הרי אתה רוצה המלצר בפופולר, והמלצר בארברט סמואל, והמלצר ב, לא יודע, במסה לא יהיו אותו דבר. הרי כל מסעדה וכל שף יש להם את העדפות שלהם. איך מייצרים את הבידול הזה?
אז קודם כל, יש לנו...
זה הכשרות, זה הדרכות, זה סדנאות, זה תדריכים.
אז בעיניי, כמו בכל דבר, אתה קודם כל חייב לייצר גרעין מאוד מאוד חזק אצלך במסעדה, שגם יישאר לאורך
שהוא לאורך... דומיננטי.
של... שהוא יישאר לעבוד לאורך זמן. מאוד קשה לעשות את זה, אבל שאתה צריך בסך הכל חמישה אנשים סביבך, במסעדה אני אומר, חמישה אנשים, לא יותר, שישארו זמן. זה אומר, אם לתת להם שכר גבוה מאוד, מאוד, עטבות, והכי חשוב בעיניי זה לתת להם להרגיש שותפים לדרך שלך. לא רק בדיבורים, גם אם במעשים, גם אם זה אומר שאני עכשיו צריך לתת X אחוזים לאותו מנהל מסעדה כדי שישאר לעבוד אצלי. גם אם זה אומר שאותו סושף שכבר איתי 3 שנים, אין שום סיבה שהוא לא יקבל אחוזים מהמחזור שלי. הוא איתי, הוא יחד, ואני רוצה שהוא יישאר איתי. עכשיו, למה צריך את הגרעין הזה? כי הגרעין הזה בעצם שולח זרועות תמנון החוצה. הוא ישלח, אם אני... הגרעין הזה הוא גם גרעין הרבה יותר צעיר ממני. הוא מכיר את המלצרים שבמסעדות האחרות, והוא מכיר את הצוותים במסעדות האחרות. הוא בן 23.
יש תחרות על כוח אדם בין מסעדות?
עכשיו, בקורונה?
מטורף.
מה, יש לך מחלתים. עוד שנייה עוצר את הרכב מחוץ למסעדה בלילה ומאמיס.
וחוטף.
כן, ברור שיש, כי החלתים עדיין לא נגמרו. עכשיו זה הולך להיגמר ואני מקווה שהכל יהיה בסדר.
ויש איזשהו קוד במרכאות בין השפים שאתה לא תיקח לי ואני לא אקח לך, או שאין דבר כזה?
תראה, יש שפים שהם חברים שלי שאני בחיים לא אגע בצוות מטבח שלהם. מלצרים אין לי בעיה לקחת והכל טוב, ואני גם בפנים אקח לו אם אני צריך. כאילו, הארדקור זה המטבח. המטבח מבחינתי כשף, כטבח, זה נורא חשוב לי. אני בחיים לא אקח סושף או שף תפעולי של מסעדה אחרת, אלא אם לא קיבלתי אישור. זה כמו להתחתן עם הבת זוג, אתה יודע, כמו פעם. אתה צריך אישור מהאבא. אז זה באמת זה, אם אני אעשה טלפון לשבת, אני אשאל אותו, אני יכול לקחת, בלה בלה בלה, ואז ככה זה עובד.
דיברת, וזה מאוד מעניין, אנחנו בעולם השירות חוויית לקוח מדברים הרבה על ה-voice of customer, שאתה לומד אותו דרך סקרים ודרך קבוצות מיקוד וכאלה, ואתה אומר שתחום הקולינריה מאוד מאוד התפתח, בעיקר בגלל הלקוחות, ולא בהכרח בגלל בגלל השפים והאנשי מקצוע. איך לומדים במסעדה על ה-voice of customer?
לנו, למשל, יש בחורה שמגיעה כל בוקר ועושה, מתקשרת ללקוחות שאכלו אתמול אצלי במסעדה.
וואלה.
כל יום.
מה
כל יום, היא מתקשרת...
מתקשרת, לא סקר דיגיטלי. לא, מתקשרת לשיחה.
מתקשרת לשיחה, ל-20 שולחנות, גם מהבר וגם מהמסעדה. בדגש שזה לא שולחנות שהגיעו דרכנו, זאת אומרת, אם אתה היום מזמין אצלי במסעדה ורשום דרך אבי צבי, היא לא תתקשר אליך כי יודעת שאתה כאילו משוחד. היא תתקשר ללקוחות שהגיעו ככה, מהטלפון, ואנחנו לומדים מזה כל יום, כי כל יום, הנה, אני מפה יוצא לישיבת, גם מטבח וגם ישיבת שירות, תראה את החיים שלי, אני יוצא לישיבת מטבח, ישיבת שירות, ואז הדרכת ריזוטו. כן, איך להכין ריזוטו. כן, שעה ורבע עכשיו אני יושב עם הטבחים ואני מסביר להם מה זה ריזוטו, מאיפה הוא הגיע, למה, כמה ואיך להכין
אותו. חבל שלא באת לפה אחרי הריזוטו, היינו נהנים משהו לצהריים.
בפעם הבאה. אז כן, ואנחנו עוברים על זה כל יום, כי אם יש עניינים ובעיות וכאלה שלאו דווקא נוגעות באוכל, אלא יותר באים תינו לשולחן, חיכו וכאלה, אנחנו גם דואגים לפצות את האנשים, וגם דואגים ללמוד מזה.
בקיצור, זה לא רק הגלורי והזה, זה הרבה עבודת, הרבה הרבה עבודה טיפולית, קשה.
שרואים אותי בלילה עם כוס יין, אנשים יושב, ואז אומרים לי, בוא נהיה בא לי להיות כמוך, תראה איזה עבודה כיפית יש, אתה יושב עם יין, ואני אומר לעצמי בלב, יאללה, אם הייתי יודע מה עברתי עד הכוס יין, הזאת אלוהים ישמור.
וזה באמת מחבר אותי לנקודה הבאה, שבאמת בעבר טבח לא היה נחשב למקצוע מי יודע מה, עובדה שכשהיינו ביחד בצבא לא חשבת על להיות טבח, ולאט לאט הדבר הזה עבר מהפכה מיתוגית מטורפת, ויש היום הרבה מאוד ילדים שחולמים להיות אבי ביטון, נכון. והקולגות שלך, ומה גרם לשינוי הזה?
אני חושב שקודם כל בראש ובראשונה זה טלוויזיה. אנשים, יש להורים, לחלקם לפחות, לא לי, רצון שהילדים שלהם יצליחו ויתפרסמו.
שיהיו מפורסמים.
שיהיו מפורסמים. במה להיות מפורסמים? לא משנה
שזה
במה.
שזה נורא בעיניי.
ברור. דרך. אתמול הייתי אגב בבת מצווה, והגיע בחורה, אנונימית לגמרי, ואיך שהיא מגיעה, אתה רואה נחילי ילדים עתים עליה, מסתבר שאיזה יוטיוברית נורא מצליחה, שאני לא מכיר אותה, והיא עשתה להם נשיקה סתירה. אתה זוכר את המשחק הזה?
ברור.
היא הופסת נשיקה סתירה לילדים. והחבר שלי של הברמית, הוא תגיד לי, אחי, אתה שילמת לה? הוא אמר לי, ברור, אתה יודע, והוא נתן גם איזה סכום. עכשיו, זה העניין, הדינמיות הזאת, שאתה מתפרסם דרך יוטיוב, דרך זה או דרך בישול, לפני ההורים זה כבר לא רלוונטי. הם רוצים שאלה שלהם יהיה מפורסם. אם הוא יודע לבשל, אחלה. אם הוא יודע להיות רופא, בסדר. שיהיה מפורסם ושיהיה רופא מפורסם.
כלומר, זה לא בא בהכרח מהמקום של האהבה לקולינריה ולמזון.
אני חושב שהם לא מספיק יודעים כמה שזה קשה, סיזיפי, נוראי. ואגב, אתה צודק, כשאני עבדתי בקפולסקי, אני זוכר שההורים שלי, זכרון לברכה, הם התביישו בזה שאני טבח.
כן.
אז הם אמרו שאני מלצר.
כן.
כי מה זה להיות טבח? זה נורא, כי טבח זה האור השר מטבח בצבא. או מישהו שאין לו עבודה ושולחים אותו לאיזה קורס בתדמור של טבחות סוג אחד כזה, אתה יודע.
כן.
אז זה היה נורא מביך, והיום עם התוכניות בישול, שאתה רואה כבר שפים, שמדברים נורא יפה, רעותים, נראים טוב, ומצטלמים להם מדורי רכילות, יוצאים עם דוגמנית, יוצאים עם זה, אתה אומר, וואלה, אני גם רוצה או להיות כזה, או אני רוצה שהבן שלי יהיה כזה.
מדהים.
ומשם זה התחיל.
דרך אגב, זה מזכיר לי משהו שתוך כדי השיחה איתך אני נזכר, כי אנחנו גם חברים ברשתות החברתיות, ואני עוקב אחריך וזה, והרבה פעמים אתה מעלה פוסט כזה של סתם, דרוש טבח וזה, ואני זוכר שפעם אחת כתבת שיודע להכין שקשוקה.
כן.
כי, ומה שאני הבנתי מזה, שיש כאלה שהם חזק ב, לא יודע, בכבד הווז המפונפן של זה, אבל את הבייסיק של קציצות אוף, או של שקשוקה, או נקניקיות עם זה, לא יודעים להכין.
עכשיו, את הבלוף הזה אתה מגלה מאוד מאוד מהר, ואני לא סתם אומר בלוף, כי מי שיודע להכין לובסטר בחמת שמפניה או כבד הווז, שאותו נמצא ב בקומה העשירית, ואין לו
אין לו את הקומה הראשונה.
את הקומה הראשונה הוא יקרוס. הוא יקרוס וגם לא יעבוד בסוף. כי לדעת להכין סלט ירוק כמו שצריך, או שקשוקה, או קציצה, זה המרטף או הקומה הראשונה, אז זה בסיס שאתה חייב לדעת. עכשיו,
זה גם מעיד אולי על האהבה שלך לזה, שאתה לא אוהב רק את הקרם דה לה קרם. אתה נהנה מהמקצוע, מהעשייה, מהתהליך.
תראה את הדרך שאני עברתי, למשל. להכין מטבוחה למדתי מאיזה מנהל מטבח באולם אירועים שעבדתי בו בפתח תקווה בגיל 14, קראו לו גבי, והוא הכין מטבוחה עם סיגריה בפה. אוקיי, זה סיגריה.
האפר שנפל, בדיוק. זה רק עשה טוב למנה.
גופייה לבנה עם כתם שמן ענק, בסדר? עכשיו, אז אתה אומר, עכשיו, זה המטבוחה הכי טעימה שאכלתי בחיים שלי, מה שהוא עשה. עכשיו, תראה את הדרך. לקחתי את המטבוחה הזאת של גבי, והכנסתי אותה לתוך רביולים קטנטנים אצלי בפופולר, והגשתי אותה עם פילה לוקוס ברוטב של חמאה לבנה.
וזה מתחבר למה שאמרת, שמכל מקום שהיית בו למדת.
עכשיו, זה העניין, לקחת את הכי פשוט שיש, מטבוחה, שמכירים בכל בית, ולהביא את זה למטבח אילי. ואני אראה לך אפילו תמונות אחר כך, איך שהם עובדים על הרביולים אחד אחד, ובסוף אתה אומר לעצמך, בונה, עשיתי את זה, ממלאים רביולים במטבוחה, זה קטע, זה אמירה. וחייב לדעת את הקומה הראשונה הזאת, כי אין לך שום דרך להצליח, וגם בתור טבח לא אין לך שום DNA, שום קו של אוכל, שום קו קולינרי שאתה יוצק את עצמך פנימה. כמעט תכין עוד כבד אווז, עוד פילה בקר, עוד דג ברוטב חמת עגבניות שכל העיר עושה, זאת אומרת,
הזכרנו גם את הדור, אני זוכר שכאילו התמה של המסעדה הזו היה, נדמה לי קראת על זה אוכל מרוקאי גורמה או משהו כזה.
כן, זה היה כאילו אוכל ביתי במטבח אלי.
בדיוק.
אתה יודע, עכשיו אוכל, גורמה, מה זה נחשב בעיניך אוכל גורמה? אוכל גורמה, שאתה, זה אסוציאציה ראשונה, אתה אומר כבד אבס, פילה בקר, זה. גורמה בעיניי, זה הטיפול במנה, איך שאתה מטפל בה. בורקס יכול להיות בורקס הכי פושטי שבאיזה מאפייה בלא יודע איפה. ובורקס טוב, בורקס העגלה בקריות, זה גורמה בעיניי. או הבורקסים שאכלתי, הבורקס מים שאכלתי באיסטנבול, זה בורקס שלם. גורמה, כי אתה רואה איך הם מטפלים בזה, וזה לא קשור לכמה עולה חומר הגלם, וזה לא קשור, אגב, ברוב המקרים אתה תדע להכין לובסטר, כמו שאני יודע להכין לובסטר, כי זה חומר גלם נורא טוב, שנורא, קל, שנורא קשה להרוס אותו, תשים בו חמה.
אני יודע להרוס אותו.
אתה תדע להרוס אותו? כן, אז בטוח. אשכח מזה, אשכח מזה. אני אחי.
אתה תחכי.
כן, אז... ולדעת להכין את האוכל המורכב הזה והפשוט, כמו ממולאים טובים, כמו קציצות טובות וזה, זה בעיניי גורמה. וזה לא החומר גלם, זה הטיפול.
מדהים. ודבר נוסף שדיברנו עליו, זה קצת הנושא של, של ההתפרסמות הזו, שדיברת על זה של הטלוויזיה. אז אתה קודם עשית את הדרך המקצועית, כן. ובסוף, זאת אומרת, לא הגעת לזה דרך הפרסום.
במקרה אלא... הגעתי.
התפרסמת, והיום אני רואה אותך באמת בהמון המון ערוצים, ועכשיו שמעתי גם על התוכנית החדשה שאתה הולך כן. להשיק עם... מותר לספר?
בטח, בטח.
אז תספר כבר.
אז אני עושה תוכנית שקוראים לה נשארים שבת עם אבי ביטון. זה כבר סבבה.
אתה ואני מכירים את הנושא של להישאר שבת.
זהו, מה זה עושה? אז אני אספר לכם פה ליד כולם, ושכולם ישמעו שהשארת אותי פעמיים שבת.
לא, זה לא נכון. זה לא נכון.
פעמיים שבת.
איזה פעמיים?
פעמיים שבת, נשבע. כן, פעמיים שבת. פעם אחת על מתג 24.
מתג 24, סיבה חשובה. הטנקה נשאר בי מצברים בגללך.
נכון, ופעם שנייה לזה שעשיתי, סימנתי היגוי הפוך או משהו כזה.
גם, יכולת להרוג בן אדם.
כן, כן. אז זה נשארתי פעמיים שבת, שאגב, המשפחה שלי הגיעה באותה שבת לבסיס, והביאו טונות של אוכל.
את כל המטבוחות ואת כל הדברים.
בדיוק, ואימא שלי תגנה 300 שניצלים לדעתי.
כן. אבל היה אז דיסטנס, אז לא יכולתי, שלא סיפרת לי את הפרטים האלה, אני פספסתי את כל זה, זה הפרטי שפספסתי. כל מה שידעתי עליך באוכל, זה הבשל צריך, היה לכם את הקופסה הזאת עם כל הממתקים האלה.
יאללה, צ'ופרים, לא נשנשת.
פעם אחת אמרתי, ביטון, שלח פה איזה כיף-כיף.
כי מי שלא יודע, בשיריון יש דיסטנס רציני.
אין מה לה, אז השיריון זה ראש ברזל.
כן, אז...
נשארים שבת התוכנית.
אז נשארים שבת
עכשיו
התוכנית.
עכשיו למזלנו, אתה רק נשאר שבת בתוכנית, בדיוק, לא בבסיס וכל, ברוויה.
וכל תוכנית אני מארח בעצם קבוצת חיילים כזאת או אחרת, בין אם זה חטיבות הנחל וחיר ותצפיתניות, ואפילו פעם עשו לי הפתעה והביאו לי את היחידה שלנו, את חטיבה 188 גדוד 74. מדהים. ואני מבשל איתם ביחד ומדברים, וזו תוכנית נורא ישראלית, שאני מאוד נהנה לעשות אותה. ושוב, כל עניין הטלוויזיה בא לי הכי במקרה בעולם. שפתחתי את הדור, השנה אחר כך נפתח ערוץ האוכל, אמרו לי בוא לאודישן. אמרתי בסדר.
וזה מבחינתך בעיקר ערוץ פרנסה, או בעיקר ערוץ למה שנקרא לעשות השראה ולתת לאחרים?
תראה, בראש ובראשונה, זה דלת שנפתחת להמון דברים אחרים שאתה עושה. כי שמכירים אותך דרך הטלוויזיה, תראה, לא כל המדינה יושבת לאכול אצלי במסעדה.
נכון.
ושמכירים אותך דרך הטלוויזיה, אז מגיעים גם דברים אחרים. פתאום מגיעים לך אירועים פרטיים, קמפיינים שאתה עושה, ועשיתי גם עם שופרסל יחד.
נכון.
ואתה יודע, יש המון שפים תותחים, ממש, שהם לא מפורסמים. וזה קצת בעייתי, אתה אומר, כאילו, זה מבאס. נכון. כי...
לא, אני גם חושב שיש לך, אתה מביא מסר, במיוחד אתה, דרך אגב, שלא גדלת עם כפית של כסף או זהב בפה, אלא גדלת במקום ש...
עם הדור האדום.
יכולת ללכת לכל מיני כיוונים, והלכת לכיוון מאוד מאוד מסוים. אני חושב שבאמת יש לא מעט ילדים שמסתכלים עליך היום, ואגב, כל מי שקצת מבין, מבין שזה לא רק לשבת עם כוס יין בסוף היום, אלא זה לעבוד קשה בשביל זה. כי אין הצלחה, מישהו, אין אף אחד שעשה את זה, אולי למעט אנשים שירושים דברים, אבל אנשים שעושים את זה בעצמם, אין הצלחות קלות, ובלי להיכנס לכל הפרטי פרטים של מה עשית, אתה עבדת מאוד קשה, וכמו שאמרתי קודם, אני עדיין זוכר את הסיטואציה שאני בא ושואל איפה אתה, ואני רואה אותך לשת בצק שם בתוך איזה מערבל.
הכי מעצבן אגב שאומרים לי, יש לך מזל.
יש לך מזל.
זה הכי מרגיז.
דרך אגב, קצת מזל צריך בחיים.
צריך קצת מזל, אבל בסוף, מזל זה לזכות בלוטו. מזל זה שמילית המספרים, זכית בלוטו. זה מזל. השילוב הזה של קצת מזל שצריך אותו. אגב, מזל זה נפלא.
אתה רוצה שיגיד לך במה יש לך מזל?
נו.
ואני לא הכרתי את ההורים שלך? אבל יש לך מזל בהורים שלך שנתנו לך את ה-DNA ואת האתיקת עבודה, את המוסר עבודה.
לגמרי.
ואת הרצון להצליח, וזה המזל שלך. נכון. זה לא מזל שזכית בלוטו, משהו נפל לך מהשמיים, זה המזל שהיה לך את הנסיבות האישיות שאפשרו לך לזהות ההזדמנויות, ולהביא אותם לכדי לגמרי. מימוש. זה מה שאני רואה אצל בן אדם כמוך, ואני גם באמת מכיר אותך כמזל.
ואני גם חושב שככל שאתה עולה בסקאלה שלך, ואתה נהיה שף ומסעדן וכאלה, אתה יודע, אבא שלי אמר, אגב, הסקאלת הורים שלי, אבא שלי אמר לי משפט שאני לוקח אותו איתי, אז אמר לי, תראה, תשתדל שכל מי שמבקש להיפגש איתך בחיים, תיפגש איתו.
אתה לא חשוב מדי, אף פעם אל תהיה חשוב מדי בשביל להיות טוב לאנשים.
כן, ואתה יודע, ואני לוקח את זה איתי כל הזמן, ואתה לא מבין כמה דברים טובים קרו לי מהדבר הזה, כי האגו והרצון טיפה להיות, טיפה, הוא כל הזמן מחלחל בך, כל הזמן, אני נלחם כל הזמן עם האגו הזה. ושאתה מקבל איזושהי שיחת טלפון איזוטרית מאיזה מישהו ששמע משהו, ובוא ניפגש.
אתה מבלבל לך את המוח.
כן, עכשיו, לפעמים באמת אין לך את הזמן הזה, אבל אני ממש דואג, ואני אומר לך שקרו לי הרבה דברים טובים, כמו המעדניה אגב, סתם פגישה, פגישה על כוס קפה. אז אני משתדל להיפגש עם כל מי שרוצה לפגוש אותי, כי אתה לא יודע, אגב, דיברת על מלצרים, אתה יודע כמה מלצרים עבדו אצלי באדורה ב-2005, שהם היום שם דבר, והם רופאים שעזרו לי בחיים אחר כך, או אבא שלו מוסכניק שתמיד דאג לרכב שלי, זאת אומרת, חשוב להכיר אנשים, לאהוב אנשים, וחשוב להיות מחובר כל הזמן.
ולהיות טוב, ולהיות טוב, ואז זה חוזר.
נכון.
ואם אנחנו לקראת סיום, אז אני אשאל אותך, באמת אני רוצה לחזור לאותו נער בן, או לא נער אפילו, מישהו שכבר סיים צבא, וככה בן 22, 3, 4, ומסתכל על הקריירה שלו, ובולבל, ורוצה לשאול את עצמו, מה אני צריך לעשות כדי להיות עוד 15 שנה, 20 שנה במקום שאתה נמצא בו, או במקום מקביל אליך בעולמות תוכן אחרים. מה זה היה הטיפ הזה?
קודם כל לא להשתנות, כי הרבה אנשים עושים את ה... רוצים להיות כמו.
להיות מישהו אחר.
אז אם זה לקום בבוקר ולקנות איזה חליפה שאתה לא רגיל ללכת עם חליפות בחיים, או לעשות קעקועים כי זה נשמע נורא מגניב וזה נורא מדליק בטלוויזיה, וזה לא אתה. אז דבר ראשון, לא להשתנות, להיות אתה. אתה יודע, אני למשל די מבולגן בחיים שלי, זאת אומרת, אני צריך מישהו שיתפל לי ביומן, מישהו שיתפל לי, שיסדר את הבית, אני מאוד מבולגן, וחשבתי כל החיים ששף לא יכול להיות מבולגן, והבנתי שאני לא מבולגן רק במטבח, אבל בכל השאר אני מרשה לעצמי, אז לא השתניתי בקטע הזה, ואם אתה לא משתנה ואתה הולך באמת אחרי זה, למרות שזה נשמע קלישאתי, אבל זה באמת נכון, לא להשתנות.
להיות אותנטי.
ולהיות אותנטי, אבל באמת אותנטי. וזה מאוד קשה היום עם המצלמות והריאליטי והכל. באמת להיות אתה, זה ב-99.9 יעבוד לך.
איזה יופי. האמת, היה לי לעונג, היה מעניין ומאוד נהניתי, וכיף להיזכר, ועל שתי השבתות האלה, אני אזמין אותך לאיזה דרים.
סגור.
יאללה, תודה רבה.
בבקשה.
ביי, אבי.
ביי.